נכון? והוסיף רבי אלעזר. כן? כלומר, אחרי הפירוש של רבי יוסי ברבי חנינה, יש גם הפירוש של רבי אלעזר. מה אמר רבי יוסי ברבי חנינה? הוא אמר שהתורה ניתנה רק לישראל, כמו הבן של המלך שרק הוא יכול להיכנס אל הפרדס. נכון? אחר כך רבי אלעזר מביא את הדוגמה של מלך שמחלק לגייסות. אז והוסיף רבי אלעזר לומר שאין ראוי לומר כי החילוק שיש בין ישראל לאומות העולם שלהם מקצת ולישראל הכל, ולכן יש להם קצת מצוות וישראל יש להם תרי"ג מצוות, כי אז יוצא שיש פרופורציה בין 7 ל-613, יש יחס כלשהו, יש פרופורציה מתמטית 7 ל-613. הוא אומר זה לא נכון, זה לא הסתכלות כמותית, ולפי זה יהיה החילוק רק בכמות המצוות ולא באיכות המצוות. רק באיכות המצוות גם כן החילוק. כלומר, גם האופן שבו האומות מתחייבות במצוות הוא אופן שונה מהאופן שבו ישראל מתחייבים במצוות. כי לאומות העולם לא נתן להם המצוות רק גלומות, ולא יפריש בין תאומה לטהרה, וזה יורה על שאין ראוי להם התורה בבירור החוכמה והשכל לגמרי. ולכך, אף אם נתן להם מצוות, לא היו המצוות להם להבדיל בין דבר לדבר, שזהו בירור השכל שבתורה כאשר מבדיל בין דבר לדבר, ולפיכך מדמה למלך, למלך שנתן לעבדיו לאכול מן הבהמה, שהוא בשר גס ועב, ולבנו נתן ממאכלים השייכים למלך. כלומר, גם מה שהוא נתן לאומות העולם, זה אופן אחר של נתינה, שאצל אומות העולם המצוות הן גלומות, כמו הבהמה השחוטה שהמלך נתן לפני החיילים. ועכשיו הם צריכים לתרוח בהכנת המאכלים. מובן? וכן, לא היה ראוי לאומות התורה השכל הברור והוא הברור והוא ההבדל בין דבר לדבר רק בעניין גס לבד, אבל ישראל נתן אמיתת דרכי השם בבירור. כן, כן. יונתן, אנחנו בעמוד נ"ו, כן, בעמודה השמאלית כבר, כן, שורה 6. וזה נרמז בכתוב, מגיד דבריו ליעקב, כל משותף לישראל, פירוש. מגיד כל דבריו ליעקב. ולא חלק מדבריו, כמו שהוא נתן להם 7 מצוות בלבד, וגם חוקיו ומשפטיו בבירור הגמור לישראל. כן, שמה, שלנו נתן את המצוות בפירוטן ובפירושן, ומבדיל בין טמא לטהור. לא אסכן לכל גוי שלא יגיד להם התורה בשלמות, כי מצוות ומשפטים בלידעום היינו בבירור הדבר מה שציווה לישראל. ובמאמר הזה יתבהר לך, כי אף אם נתן לאברהם המילה וליעקב גיד הנשה, ולדעת רבי יהודה בפרק גיד הנשה. מה זה הסיפור הזה של דעת רבי יהודה? טוב, פה אנחנו נכנסים לשאלה רחבה יותר. האם אדם שאכל גיד הנשה של סוס, יהודי שאוכל גיד הנשה של סוס, האם הוא עבר על איסור אכילת גיד הנשה או לא? זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים במסכת חולין. חכמים אומרים, ודאי שהוא לא עבר. כי הרי כשהתורה אסרה לאכול גיד הנשה, היא התכוונה לאסור גיד הנשה מבהמות שאתה אוכל. כיוון שסוס אתה ממילא לא אוכל, אז התורה בוודאי לא ציוותה על איסור, היא לא ציוותה שלא לאכול מגיד הנשה של סוס. הרי סוס ממילא אסור. בסדר?
כמו בשר וחלב ובהמת
מאה. הנה, אין בשר בחלב ובהמת מאה. פורש, הפוסקים. נגיד אדם אוכל גמל בחלב, לא עבר על איסור בשר בחלב. הוא עבר על איסור אכילת גמל, אבל לא עבר על איסור אכילת גמל בשר בחלב. לעומת זה, רבי יהודה אומר, לא, הוא כן עובר על איסור גיד הנשה, מדוע? מפני שבני יעקב כבר נצטבו על איסור בגיד הנשה, והרי לבני יעקב היה מותר לאכול סוס. לכן נאסר להם גיד הנשה, ולכן האיסור הזה נשאר עד היום הזה, שלמרות שממילא נאסר כבר הסוס, עדיין נשאר האיסור הקדום של אכילת גיד הנשה של סוס. זה מה שאומר רבי יהודה. וחכמים חולקים ואומרים, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כלומר, מה אומרים חכמים? או שבעצם כל האיסור של אכילת גיד הנשה נאמר רק מימי משה ואילך, ובכלל גם לבני יעקב היה מותר אפילו גיד הנשה לאכול, או שנאמר שבאמת היה אסור להם לאכול, אבל הדבר הזה הותר במתן תורה, ואז נתחדשה ההלכה ונאסר מחדש גיד הנשה של בהמה טהורה בלבד. מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. עכשיו, תגידו לי, מה אכפת לנו כל הדברים האלה? נכון? הרי זה היסטוריה ישנה. התשובה היא שזה תפיסה שונה של מהות התורה בכלל. כלומר, האם מעמד הר סיני ונתינת התורה בו זה מהווה רצף עם מה שקדם לזה, או שאין רצף? למשל, לפי רבי יהודה הלוי, מה התחדש במעמד הר סיני? ניתנה התורה לציבור. לפני כן ניתנו מצוות ליחידים. אין שום קשר בין יחיד לבין כלל. אז בוודאי זאת מהות חדשה. ניתן לציבור. כן, נו, אז מה השאלה?
לא.
אתה שואל על המצוות שניתנו לפני הדיבור.
כן.
כן. המצוות שניתנו לכלל לפני הדיבור, הן כמו, כמין הקדמה לדיבור. זאת אומרת, גם כשעם ישראל קיבל את מצוות קידוש החודש במצרים, זה בעצם קצת על תנאי. על תנאי שנקבל את התורה, משהו כזה. כן, אבל זה לציבור. לעומת מצוות גיד הנשה, שלא ניתנה לציבור, ניתנה ליחיד, ליחידים. ואי אפשר להשוות כלל וכלל מהות פרטית למהות ציבורית. ולכן, כל נתינת התורה זה ריסט. גם הרמב״ם, בפירוש המשנה, במסכת חולין שם, מסביר את זה כך. שזה שאנחנו מקיימים מצוות ברית מילה, זה לא בגלל שהשם ציווה לאברהם. יפה, אלא בגלל שמשה כתב בתורה שצריך לעשות ברית מילה, שנאמר בפרשת שמיני, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. איך ימול? כמו שהשם אמר לאברהם. אבל לא מפני שאנחנו זרע אברהם, אנחנו חייבים ברית מילה, אלא בגלל שאנחנו תלמידי משה. הרמב״ם. בפירושו למסכת חולין בפרק גיד הנשה. כלומר, גם לפי הרמב״ם, גם לפי רבי יהודה הלוי, יש איזה מין מהות חדשה לגמרי, בנתינת התורה, או יותר נכון, בהופעת עם ישראל.
אם קיבלנו את
התורה
במצוות בהר סיני, אם ישראל קיבל את התורה במצוות, אז מה זה לאורך כל הדרך שפתאום מקבלים מצווה פה, מצווה שם?
אני לא אמרתי שבהר סיני קיבלנו את התורה במצוות.
הרב אמר ש...
אני אמרתי שבהר סיני קיבלנו את התורה. אבל איך ניתנו המצוות, באיזה סדר ומתי, זה לקח הרבה זמן.
מה קיבלנו
בהר סיני?
כן.
צינורות.
צינורות?
זה מה שקיבלנו.
צינורות?
אני אסביר לך. למשל, מה? אפשר לקרוא לזה. אני אסביר את זה. אם תיתן לי, אני אסביר הכל. אני רואה שפה יש לך. מה יהיה?
כדי שיהיה לך...
שיהיה שמח. כן.
כן.
כן, מה עם הציץ פה?
יש את הדגל.
יש דגל. אבל לא רואים... רואים שם? כן, רואים. כן. זה עניין של... טוב, בסדר. בלבלתם אותי. כן, מה ניתן ברסנט? צינורות. משל, למה הדבר דומה? לאדם שצריך לקבל מדי פעם אינפוזיה. אז מה עושות האחיות בבית החולים?
מחד
גבוהה. יש איזה מקום קבוע. כשצריך, נכניס. לא צריך, מוציא, נכון? מדי פעם מכניסים, מדי פעם מוציאים. ולפעמים צריך מספר אינפוזיות, אז יש מספר כניסות, נכון? אז מה שקיבלנו בהר סיני, זה הפתח הזה. בסדר? כלומר, קיבלנו את היכולת לקבל טפטוף של תורה. זה כמה שקיבלנו בהר סיני. ראיתי?
אני מדבר על רצף או לא רצף, זה לא קשור.
השאלה היא ככה, לפני שהגענו להר סיני, לפני שיצאנו ממצרים בכלל, היה לנו אבות, לא? היינו שבטים, היה איזו היסטוריה כלשהי. ההיסטוריה הזאת, היו בה אפילו מצוות, כגון ברית מילה וגיד הנשה, ויש לנו גם מעשרות, וחוץ מזה היו גם מנהגי האומה. כל הדברים האלה לא הלכו לאיבוד. השאלה היא, האם יש רצף מבחינת החיוב בין מה שלפני לבין מה שאחרי? לפי הרמב״ם, בעצם במעמד הר סיני יש לידה חדשה. אז עושים ריסט. הכל מתחיל מהר סיני ואילך. לכן, אתה לא יכול לומר, לפי הרמב״ם, שאנחנו מחויבים במצוות ברית מילה, בגלל שאברהם קיבל את המצווה הזאת. אלא, אברהם קיבל את המצווה הזאת לו ולזרעו עד מעמד הר סיני. ממעמד הר סיני מוחקים את הכל, ועוד פעם מתחייבים בברית מילה. זאת דעת הרמב״ם. מכוח מתן תורה.
אבל בתורה נאמר עוד פעם שזה תרבות
מילה? כן, כתוב בפרשת שמיני, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. זה כתוב בפרשת שמיני. ואז אתה לומד מזה שמה שכתוב בפרשת לך לך מחייב גם אותך. בסדר? עכשיו, לעומת זה, רבנו סעדיה גאון, הוא לא חושב ככה. מה? כן, לעומת זה, רבנו סעדיה גאון, הוא אומר שהתורה לא ביטלה מעולם מה שהיה. היא לי רק הוסיפה על מה שהיה. עכשיו למה... נכון, אני מחויב מפני אברהם אבינו, ובאמת יש המשך אחר כך. עכשיו, הדבר הזה... אז זה לכאורה כדעת רבי יהודה שבמשנה, נכון? זה רבי יהודה, זה חכמים. עכשיו, איך יכול להיות שהוא פוסק כרבי יהודה, הרי הלכה כחכמים? הוא לא פוסק את זה. הוא מסביר את זה בספר רעיוני, הלא הוא ספר אמונות ודעות. כתב על מוכתר פי על אמנת ועל עתקדת. עכשיו, מה המטרה שלו שמה בספר הזה? הוא רוצה להילחם נגד הנצרות והאסלאם, שטוענים שתורה יכולה להתבטל, ומביאים ראייה מזה שתורת האבות התבטלה. אז הוא אומר לו, נכון, תורת האבות לא התבטלה, הרי רק משה הוסיף עליה ולא ביטל אותה. לכן נוח לו בעניין הזה להשתמש בדעת רבי יהודה. עכשיו, רבי יהודה, אף על פי שלא נפסק להלכה, בכל זאת אומר דבר אמת. כי אף על פי שהחיוב התחדש, אבל מה שהתחדש, זה החיוב שהיה. אז זה לא לחלוטין חתוך, החילוק הזה.
למה אי אפשר לעשות שכל עם ישראל יקבל התורה כמו שקיבל אברהם אבינו, הקריאות שלו, כתוב קריאות של לימוד התורה, שכולם יקבל את התורה בלי קבלה
מערבית. מדוע צריך תורה, למה אנחנו לא מקבלים תורה כמו האבות? שאבות הרי אפילו לא קיבלו תורה, קיימו תורה, אבל לא קיבלו תורה, נכון? אז אולי היה יותר טוב כך. נתנו על זה שתי תשובות במהלך הלימוד הזה, מתחילת הספר ועד עכשיו. אנחנו כל הזמן אומרים את זה. מה? יש לך תשובה, אז אל שאל אותי. אתה רוצה את התשובה שלי? טוב, אז אני אמרתי שיש שני סעיפים לתשובה. הסעיף הפשוט הוא שאנחנו לא במדרגה של האבות. אנחנו לא במדרגה שלהם. הם היו עם הערה נשמתית כזאת, ש... עצם חייהם זה היה תורה. היית נוגע באברהם, היה משפריץ מזה תורה. אז לכן הוא לא צריך לקבל את התורה, זה אפילו יהיה אלבון לאינטליגנציה שהוא יקבל את התורה. זה על צד השלילה, אם כן. על צד החיוב, יש ערך של חיבה בזה שהשם מצווה. יש חיבה. כן? נכון, היה אפשר בלי, אבל אני מחבב אותך, נותן לך ציווי. לא, זה גם מוציא את כל הכיף, את כל המיץ, אבל יש גם צד של חיבה. כי אני מתייחס אליך.
מצד של חוסר אמון.
לא, יש צד של חוסר אמון, אבל גם צד של התייחסות. כן, שעל ידי זה שהמעשה הוא מצווה, הוא גם מביא לדבקות. כן, בבקשה. ההשלכה בין שתי הדעות זה האם הכלל, נתינת התורה בכלל, זה מהות חדשה או לא. כלומר, זה ההבדל בין לאומיות לבין דת. אברהם, יצחק ויעקב, אפשר לומר, היו דתיים. אבל ממשה רבנו ואילך, זה לאומי, משהו אחר. כבוד הרב שלום, כיצד אמרו על בני ישראל, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אם הם שמרו חלק מהמצוות? אינני מצליח כלל וכלל להבין את השאלה. הם שמרו חלק מהמצוות, והיו עובדי עבודה זרה. מה? גם היום יש אנשים שומרים מצוות, יש להם חוט אדום. מה?
אז לא היינו באותו דבר.
בבקשה. מה השאלה השנייה? אני לא זוכר, מצטער, שגרמתי לך. ומה אתה אומר?
אז זה עדיין לא אותו דבר, כמו, גם עושים קצת מצוות, זה לא אותו דבר כמו הללו והללו.
למה? יש אנשים ש... אתה אומר קצת מצוות, זה לא כמו הללו והללו. למה? יש אנשים, למשל, מקיימים מצוות תפילין ואוכלים כשר ומה שאתה רוצה, והם גרים בחוץ לארץ. נכון? כתוב, כל הדר בחוץ לארץ, כי עובד עבודה זרה, גמרא מפורשת במסכת כתובות. אז מה, זה לא יכול להיות? הללו עובדי עבודה זרה. כן, בבקשה. למה, יותר מזה, סליחה. יש לגבי גדעון בן יואש. כן, גדעון בן יואש יושב שם בעופרת אבי העזרי. הוא מניס את החיטים מפני פלישתים, מפני מדיין. כן, הוא שם דורך את ה... לא, הוא זורה את החיטים בגת. להניס מפני מדיין. כן? מה זה להניס מפני מדיין? יש פשיטות של המדיינים, המצב הביטחוני קשה ביותר, אי אפשר לזרות את החיטים בחוץ, הוא עושה את זה בתוך הגת במקום מספור. זוכר? כן. נגלה אליו מלאך. כן? מלאך השם יושב לו לשמה ליד העץ, והמלאך אומר לו, עכשיו אני רוצה להזכיר פה משהו. הגדעון הזה, אבא שלו, הוא מגדולי עובדי הבעל בעיר, נכון? הוא עובד את הבעל, יש לו מזבח, יש לו שם פר, הכל מוכן בשביל הזבח לבעל מחר בבוקר. ואז המלאך נגלה אל גדעון, אומר לו, השם עמך גיבור החיל. אז מה עונה לו? מה? עכשיו, אני מציע, יש פה תנך, תסתכל בתנך, תראה מה כתוב שם. עכשיו, נגלה אליו המלאך, אומר לו, השם עמך גיבור החיל. אז גדעון ממש זועם, עונה לו, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? מה, זה נקרא השם איתנו? יש כל הזמן פשיטות של המדיינים, אתה אומר השם איתנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים, העלה השם את ישראל ממצרים. עכשיו, זה לא מובן. מאיפה גדעון, שאבא שלו עובד עבודה זרה, יודע שהשם מוציא את ישראל במופתים ממצרים? אבא שלו סיפר לו. יותר מזה, המדרש אומר שבאותו יום, יום פסח היה. ואמר לו גדעון למלאך, אתמול אבא אמר לי, אתמול בליל הסדר, אבא קרא את ההלל. ושמעתי אותו אומר, בצאת ישראל ממצרים. כלומר, אותו אדם שלמחרת בבוקר מתכוון לזבוח לבעל, בלילה אמר את ההלל על יציאת מצרים.
למה?
כי הוא היה קונסרבטיבי. הוא עשה קצת ככה, קצת ככה. לכן השאלה היא, איך יכול להיות, הללו עובדי עבודה זרה, ובכל זאת יש להם קיום של קצת על מהמצוות, זה דבר שאנחנו רואים כל יום, אני לא מבין את הבעיה בכלל. כן. אגב, מכאן שאומרים הלל בלילה על גאולה. מה אתה אומר?
האם באמת הוא שהתורה הלאומית, על עם המלך, יש שאלות ספר תורה
משלו. למה לא? אני לא מבין את השאלה. התורה היא לאומית. מה? למה למלך יש ספר תורה בפני עצמו? בגלל שהמלך יש לו אופן אחר לקרוא בתורה מאשר כל העם. כלומר, כל העם קורא את התורה כדי לדעת את קיום המצוות, והוא קורא בתורה כדי לדעת איך לנהל את המדיניות שלו. זה אופן אחר של קריאה.
הלאומיות זה לא מתבטא גם...
הלאומיות מתבטאת דווקא אצל המלך. כלומר, לא... מה? העם, הבנתי. העם הוא קצת פחות לאומי, נכון? כי העם עושה דינים פרטיים. ברגע שהשלטון הוא עבר למלך, אז היחיד מרגיש משוחרר. ואז הוא עוסק בתורה יותר מהבחינה הדתית, מפי הכהנים הלוויים. נכון? אור. בבקשה. אני נזכרת בשאלה השנייה. ישר כוח. כן, מה השאלה?
במעמד הר סיני קיבלנו גם את
החוק,
את
הפשרונות,
וגם את התורה.
אבל שגם זה אין פה זה זמן. לא. בהר סיני לא קיבלנו את כל המצוות. קיבלנו חלק.
לא ארוב.
לא. לא, בכלל לא ארוב. אני אצטער מאוד, להגיד לך.
מה ההגדרה שאומרים קיבלנו תורה
בהר סיני? מה קיבלנו בתורה בהר סיני? את הצינורות. את הצינורות. כן, אבל התוכן המוזרק בצינורות האלה, זה לקח 40 שנה. בסדר? טוב, אין בעד מה. אז אם כך, זה המחלוקת בין רבי יהודה לבין החכמים. האם יש המשך רציף של תורת הפרט אל תורת הכלל? אז כאן המהר"ל שמכיר את המחלוקת, בשביל זה הוא המהר"ל מפראג, אז הוא אומר שמה שנאמר של יעקב ניתן גיל הנשה זה לדעת רבי יהודה. זה מה שהוא אומר. ובמאמר הזה התבהר לך, כי אף אם ניתן לאברהם המילה וליעקב גיל הנשה לדעת רבי יהודה פר גיל הנשה, דבר זה ניתן להם מצד אשר המצווה היא שייך להם בפרט וכמו שהתבהר בסמוך דבר זה. כלומר, יש משהו מיוחד שקושר את אברהם למילה, ומשהו מיוחד שקושר את יעקב לגיד הנשה. לכן, אף על פי שלא הגיע אז הזמן שתינתנה המצוות, בכל זאת, מצד מעלתם האישית הפרטית של שני האנשים האלה, היה ראוי שתינתנה להם המצוות האלה. בסדר? אבל זה לא דומה למתן תורה כלל וכלל, זה משהו יוצא דופן, זה חריג. בסדר, הלאה.
אבל יתר ההלכות שלומדים מהם?
מה זאת אומרת? לומדים הלכות מילה והלכות גיד הנשה מהסיפור שם, מה אתה מתכוון? מה אתה מתכוון?
למשל שאברהם לקח את הגר אחרי 10 שנים.
הבנתי. כל ההלכות האלה זה רטרואקטיבי. זאת אומרת, רטרואקטיבית, אנחנו לוקחים השראה מן האבות איפה שאנחנו רוצים, לא כל דבר שאנחנו רוצים. לא כל דבר. כן, בדיוק. זאת אומרת, ביחס לאבות זה חופשי. איפה שחז"ל נראה להם ללמוד מזה, לומדים. איפה שלא נראה להם, לא לומדים. למשל, אתן לך דוגמה, ייבום אצל יהודה. זה שייך גם בקלתו, נכון? מי שייבם את קלתו חייב כרת, נכון? אז אתה רואה שלא לומד כמו שאתה רוצה. אתה לא לומד הכל. מה שנראה לך אתה לומד, מה שלא לא. כן. למשל, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם. כתוב או לא כתוב? כתוב. אז מה, אתה תלמד מזה? לא תלמד מזה. יש פה שאלה נוספת. גם לעתיד לבוא, הרי נביא או משיח, אינם מבטלים תורה, אלא מוסיפים עליה. גם לא מוסיפים עליה. לא מבטלים ולא מוסיפים. טוב.
ברכות כן?
מה?
ברכות כן?
מה ברכות?
מה לברך כן לומדים? נלמד.
מה זאת אומרת, נלמד מה לברך? מה, ימציאו ברכות חדשות?
לא ימציאו, לא יודעים. הרב מרדכי יגיע המשיח, נשאל אותו.
טוב, זה באמת שאלה. מה זאת אומרת יגיע המשיח, נשאל אותו? לכאורה זה לא המשיח שצריך לפסוק הלכות.
אנחנו לא יודעים.
לא, אבל אני לא מבין את הביטוי הזה שאתה מצטט.
זה הביטוי של הרב
מרדכי. הבנתי, אבל יש לי קושיה על הביטוי הזה. זה קצת קשה יותר. תגיד, אליהו הנביא, עוד איכשהו. אבל יבוא משיח, נשאל אותו, הרי אליהו מכריע בספקות, כן? הרי תשבי... לא, אבל מה זה תיקו? יתרס קושיות ובעיות. כמו יש מקומות שנשארנו בספק, כי אין לנו מספיק שכל כדי להכריע לכיוון הזה או לכיוון הזה.
ואז זה חוזר לשנה, כאילו?
ואז, לא, אתה יכול לקחת. תשבי, יתרס, הכוונה שהוא יכול... כזה חכם שהוא יסביר לך איך... הוא ישכנע אותך. ישכנע אותך לצד הזה לעומת הצד הזה, זה אפשרות אחת. או שנאמר שבאמת יש לו סמכות על פי רוח הקודש להכריע, אבל אז אתה נכנס למחלוקת בין הרמב״ם לבין רבנו תם, אם בכלל פוסקים על פי רוח הקודש או לא. בסדר? אבל שהמשיח יהיה לו מעמד מיוחד של פוסק, אני יודע, אם המשיח יהיה פוסק, כלומר יהיה מגדולי הפוסקים, אז גם הוא יוכל להכריע. אבל לא מבין מאיפה לקחו את זה שיש מעמד מיוחד למשיח בפסיקת ההלכה.
אבל הוא אומר
שהוא יהיה עוסק בתורה כדוד אביו. לא,
יהיה עוסק בתורה. אבל דוד
אם הוא רוצה אוכל גם סוג, אבל מי אמר שיש לו מעמד מיוחד בפסיקה יותר משאר הפוסקים? הוא אומר, יבוא משיח, נשאל אותו. יבוא משיח, הוא יגיד את דעתו. ואז הדבר הזה יועלה לסנהדרין, ולפעמים נפסוק כמו, לפעמים נפסוק לא כמו. כלומר, אני לא מבין למה בגלל שהוא המשיח, הדבר הזה מחייב שנתחשב יותר בדעתו.
אם היה מישהו בתורנו שעוסק בתורה כדוד,
נו, כשמישהו עוסק בתורה כדוד, אז זה הלכה כמותו? כתוב בגמרא במפורש שדוד היה מתבטל לפני רבו מפיבושת, נכון? טוב, יש שאלה נוספת. שלום, שתי שאלות אפילו. שלום הרב, נדמה לי שפעם אמר הרב בעצמו שזה אידאל לא לקבל תורה ביציאת מצרים, אלא להיכנס ישר לארץ ולחיות את התורה באופן טבעי, כמו שעשו האבות. זה נכון. איך יכול להיות שהיה פסח והוא חובט חיטים? זה שהוא ידע על פסח, אולי הוא קרא בספרים. קודם כל, איזה איסור יש לחוות חיטים בפסח? אני לא הבנתי. אין שום איסור לחבוט חיטים בפסח. מה? זה גם התקופה, אבל אין איסור לחבוט חיטים בפסח. מותר לעשות מצות בפסח. אתה לוקח קמח, מערבב בזה מים בפסח. ככה סבתא שלי עשתה. מה זאת אומרת?
זה לצורך פסח. זורז זה לא בורר? זה לא...
אתה חושב שזה היום טוב? זה השאלה. הוא שואל מצד חמץ. זה מה שמטריד את השואל. הוא שואל מצד חמץ. אז קודם כל אין איסור לטפל בחיטים בפסח. עכשיו, מצד יום טוב, אז זה בכלל שאלה. איך הוא פסק לעניין אוכל נפש?
זה היה רק לא טוב.
יכול להיות, זה, יכול שהוא פרשרת. יכול שהוא לא ידע הכל.
זה היה בטוח, זה יום טוב עצמו
זה היה? זה, יש דיון על זה, אבל לפי המדרש שאומר אתמול בלילה, אבא קרא, אז מה זה אתמול בלילה? זה קשה לומר. טוב, ומה זה, האם הוא קרא בספרים? לפי המדרש לא, לפי המדרש, הוא שמע מאבא שלו בצאת ישראל למצרים, זה מה שאומר המדרש, אני מדבר על ליבה דה המדרש, אפשר לתת כל מיני פירושים אחרים. כן.
קודם כל, בגמרא כתוב שמשיח הוא מריח ושופט, משהו כזה.
הוא
שופט,
כאילו, בעיר הזה. כן, אני אומר שלפי הגמרא, המשיח פוסק על פי הריח, נכון? והרמב״ם לא פוסק כמו הגמרא הזאת. הוא מביא ראיה מפורשת. הוא כותב מפורש. שבר כוכבא, רבי עקיבא אמר עליו שהוא המשיח, ולא שאלו אותו חכמים לא אות ולא מופת. וזה בניגוד לכתוב בגמרא, מה שאומר הרמב״ם נכון. כי בגמרא כתוב מפורש ששאלו את בר כוכבא, האם הוא יכול לפסוק על פי הריח. נכון? אלא כנראה שהרמב״ם סובר שבעניין זה הירושלמי יותר גדול מהבבלי. מדוע? כי בשאלות של מציאות היסטורית, אנחנו סומכים יותר על הירושלמי, כיוון שהירושלמי היה בארץ ישראל. אז ודאי על מאורעות היסטוריים שבארץ ישראל סומכים על הירושלמי. בירושלמי לא כתוב ששאלו אותה. כן.
וגם
אמר
שלא
הוסיפו
על התורה,
אבל
מה עם כל
ההלכות
שאנחנו כל הזמן מוסיפים? זה דבר שמוסיפים על התורה, לא?
אתה שואל, מצד אחד אני אמרתי שלא מוסיפים על התורה, מה עם כל ההלכות שלכאורה אנחנו מוסיפים כל הזמן? יעוין בעניין זה, מאמר שלישי של ספר הכוזרי בחלקו השני, שם הוא דן בהרחבה בנושא הזה. וגם יעוין בספר כוזרי שני לרבי דוד נטו, אני אקרא גם מתי דן, דן ראשי תיבות דוד נטו, כן, מלונדון, דן בזה. כן.
אם הנביא לא מוסיף מצוות ולא מפחית מצוות,
בשביל מה מצוות? אם הנביא לא מוסיף מצוות ולא מפחית מצוות, בשביל מה אנחנו צריכים אותו? קודם כל, לפי רבי יהודה הלוי, הוא כן מוסיף או מפחית. אבל, גם לפי הרמב״ם שאומר שהנביא לא מוסיף, הרי הוא יכול להוסיף להוראת שעה. דבר נוסף, הנביא זה לא בשביל להוסיף מצוות. הנביא זה בשביל לרומם אותנו. זה בשביל לתת לנו דברי מוסר בתוכך, זה בשביל שנשמע את דבר השם, שנדע שהשם איתנו. זה בדיוק הנבואה. מה זה הנבואה? שדבר השם איתנו, שהשם בתוכנו. אתה יודע איזה צער זה לעולם של נביאים היום? זה ודאי פחות טוב, אני אסביר לך למה, כי זה מעט השם, זה לא מעט השם. כשאין לך צינור פתוח אלא אינסוף, אז אתה במצב של נזיפה מתמדת. זה כבר 2400 שנה שאנחנו במצב נורא, שדודנו עזבנו. נכון? הוא לי ואני לא, ישוב להיכלו. נכון? יש שם כזה פיוט? מה? בזה, בבקשות של המרוקאים. הוא לי ואני לא, ישוב להיכלו.
אבל אם חכם עדיף מנביא, אז מה צריך
לך
שהתורה
נביא? מה?
אם חכם עדיף
מנביא,
אז למה...
הרי, אני רואה שאתם עכשיו סוטים כבר לנושאים רחבים מאוד, אבל באמת זה התרחקות מהטקסט. אני מוחה. מה ההבדל באיכות חיוב שבע מצוות בני נוח בין ישראל לעמים? תשובה, אז זה מה שהמדרש מכנה מצוות גלומות. דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, או בשיעור שעבר, למשל. יש בשבע מצוות בני נוח איסור עבודה זרה, נכון? כתוב, אז הגוי רואה ברשימה של המצוות אסור עבודת אלילים. יפה. אבל איך האיסור? לא אמרו לו. הלכות עבודה זרה לרמב״ם, 51 מצוות מפורטות. מה זה איסור עבודה זרה? ובכל אחת מה-51 מצוות האלה דינים מפורטים. זאת אומרת שפה, זה הבדל כמו אדם שקיבל חתיכת בשר, הוא אומר, לך עכשיו תבשל, לבין אדם שכבר מקבל בצלחת, עטוף כמו שצריך. זה שאלה אחרת. לנו זה ניתן בבחינת פרטי פרטים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. האם היית בשיעור הקודם בתפארת ישראל? נראה לי שבוודאות שלא. כי אתה קודם שואל שאלות ששייכות לתחילת הפרק. כן. מה עוד? טוב. אז אני חוזר פה לדברי המהר"ל. ובמאמר הזה התבהר לך, כי אף אם נתן אברהם לאברהם המילה וליעקב גיד הנשה, לדעת רבי יהודה פרק גיד הנשה, דבר זה ניתן להם מצד אשר המצווה ההיא שייך להם בפרט, וכמו שהתבהר בסמוך דבר זה. ולכך ניתן להם מצוות פרטיים דווקא, דהיינו במצווה שהיא שייכת להם בפרט, אבל לישראל נתן המצוות מצוות, מצד כי התורה ראויה להם מצד עצמה. כלומר, התורה ניתנה לנו לא בגלל התאמה של היהודי הפרטי למצוות פרטיות, כי לפעמים אדרבה, מצוות מזיקות ליחיד. מצווה פרטית יכולה לגרום לי, מסוימת, יכולה לגרום לי נזק. לדוגמה, ממזר. כן? אדם ממזר, לא עלינו, הוא במצב נורא, נכון? עכשיו, זה לא אשמתו. הוא באמת נורא מסכן, שהוא נולד לביאה אסורה. אז למה בכלל התורה נתנה מצוות ממזרות? כדי להילחם בניוף. אז הוא קורבן למלחמה הצודקת של התורה בניוף, אבל הוא כפרט סובל מזה. כן.
אם אמרנו שהאבות לא צריכים לקבל את התורה, כי הם כולם היו תורה, אז למה המצוות הללו הם כן לא צריכים לקבל?
למה האבות כן קיבלו את המצוות האלה בפרט? כן. אז המהר"ל הוסיף לזה שלוש מילים, כמו שהתבהר בסמוך. כלומר, הוא יסביר את זה בפרק הבא. כן. כן.
קשה לי להבין למה אנחנו לא יכולים ללמוד מהמעשה של אברהם. למה חלק דברים כן, חלק דברים לא. אם הוא הגיש בשר לפני חלב, והוא היה כולו תורה, וכולו ידע, כאילו, אז מה, התורה שלו לא הייתה נקראת? אנחנו לא יכולים להסתכל לפי זה?
לא, התורה של אברהם היא לא הייתה תורה במובן שלנו. זה אותן המצוות, אבל בלבוש אחר לגמרי. לכן גם השיקולים שעל פיהם הם מודרכים, הם שיקולים אחרים. נכון? אתה לא יכול ללמוד מזה. למשל, אני יודע, יעקב נשא שתי אחיות. התורה אמרה שאסור להתחתן עם שתי אחיות. כן? הוא לוקח שתי אחיות. אומר הזוהר, לא, הוא לא עבר על שום איסור. למה? יעקב התחתן אומנם עם רחל, אבל מי שהתחתן עם לאה זה היה ישראל. הוא גם יעקב וגם ישראל. אז יעקב התחתן עם רחל, ישראל התחתן עם לאה. אז הכל בסדר. שיקול כזה אדם יכול לעשות? נגיד, אחד קוראים לו... ינקל יצחק. אז הוא אומר, ינקל מתחתן עם שרה, ויצחק מתחתן עם רבקה. זה, אפשר לעשות דבר כזה? אי אפשר. אז זה מערכת שיקולים אחרת.
מה זה את מעשה אבות סימן לבנים?
סימן, אבל סימן זה לא הלכה. בסדר. וזה היה, אבל זה נכון, שהמצוות האלה הפכו, המעשים שלהם הפכו להיות מצוות אצלנו. אתן לך דוגמה. כתוב, אם מחוט ועד סירוך נעל, ואם מקח מכל אשר לך. אז אומרים חז"ל, בגלל שהוא אמר, אם מחוט זכו בניו לציצית. כי ציצית זה עשוי מחוטים. ועד סרוך נעל, מזה זכו בניו למצוות חליצה. כן? אז איך מקיים אברהם אבינו מצוות חליצה? הוא אומר, סרוך נעל. לא רוצה לקחת סרוך נעל מסדום. מזה זכה למצוות חליצה. צריך להבין איך זה מתגלגל, איך זה מתפשט. כן? זאת אומרת, אם אברהם איננו מעוניין בנעליים שבאות מסדום, זה אומר שיש הקפדה אצל אברהם לניקיון, לטהרה בנעליים שלו. ואז זה אומר שיש קדושה בנעלי בני ישראל, והקדושה הזאת יכולה להוליד מצווה קשורה לנעליים.
או
לסרוכים,
זה ימין, לשמאל, שמאל,
כן, כל מיני פרטים אפשר לעשות, כן? טוב. ואנוכי אפר ואפר, מזה זכה לאפר פרה, ואפר סוטה, וכל מיני דברים. וכיסוי אדם. מה לא מסתדר לך פה?
הרב. אני פה כל מיני לולאות כאלה ואחרות, ולא באו אליך מתחברות. באחד מהשיעורים של הרב הסביר בעצם, שבכדי שהתורה תינתן, הדברים לא באו על איזשהו מצע ממותר, אלא היה משהו שקדם לזה.
נכון.
עכשיו, כאשר יהודה לקח את תמר, או כאשר יהודה בא אל בנת, אמר שילכו את תמר, כן, דיברו על אותה חליצה שמדברים עליה.
אני מצטער מאוד, יהודה לא דיבר על חליצה כלל וכלל, הוא דיבר על ייבום.
ייבום, סליחה.
כן. הלאה. דווקא בימי יהודה לא הייתה חליצה. זה מה שגרם כל הבלגן שם. אז לכן ניתן להם מצוות פרטיים, אבל ישראל, לישראל נתן המצוות מצד, כי התורה ראויה להם מצד עצמה. וזה היה כאשר יצאו ממצרים, שאז שם ישראל עליהם, וזה השם נשאר להם בלי שינוי לעולמי עולמים. וראויה להם התורה התמידית הנצחית אשר אין לה שינוי כלל. מה התוספת הזאת? ראוי להם השם הזה לעולמי עולמים והתורה אין לה שינוי? מה? על מה הוא מדבר כאן? הוא רומז למשהו. הוא רומז לדברי רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון מסביר, ויש לו ויכוח נגד הנוצרים והמוסלמים, בספר אמונות ודעות, הנקרא בערבית, כיתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת. למה שלא תדע איך זה נקרא בערבית? זה טוב, זה טוב. אז תדבר עם ערבי, ישאל אותך, מה זה הספר שלכם? תגיד לו, כן? אז בספר הזה, רבנו סעדיה מתמודד עם הטענה הנוצרית או המוסלמית שהמצוות יכולות להתבטל. ואז הוא מביא מספר פסוקים מהתנך. הוא אומר, הוא קודם כל רואים שהתורה בעצמה אומרת על הרבה מצוות שהן חוקת עולם. אז אם זה חוקת עולם, זה לא מתבטל לעולם. אבל חוץ מזה הוא אומר, יש הרבה, אנחנו רואים כמה מקומות בנביאים, שהנביאים הבטיחו שעם ישראל יתקיים לנצח. ואם עם ישראל יתקיים לנצח, והרי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, מכאן שהתורה נצחית גם כן. זה רבנו סעדיה. והלא אומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה. אז אם הנביאים הבטיחו שעם ישראל נצחי, אז גם תורתו נצחית. עכשיו, מזה השתמשו במשפט הזה של רבנו סעדיה גאון ונתנו לו משמעות הפוכה ממה שהוא התכוון. מה מתכוונים אלה שמצטטים תמיד את המשפט הזה של רבנו סעדיה? לומר שהיהדות זה רק תורה. אין דבר כזה לאומיות יהודית. יוצא לפי זה שמי שלא דתי, במידה מסוימת הוא לא יהודי. זה מה שיוצא, נכון? אם אני אומר, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, יוצא שמי שלא דתי הוא לא יהודי. אבל אם אתם קוראים... אבל אם אתה קורא את רבנו סעדיה, אתה רואה שהוא מתכוון הפוך. הוא רוצה להוכיח את נצחיות התורה מכוח נצחיות האומה. ברור? אז זה בדיוק מה שאומר גם פה המהר"ל. וזה כאשר יצאו ממצרים שאז שם ישראל עליהם וזה השם נשאר להם בלי שינוי לעולמי עולמיים, ראויה להם התורה התמידית הנצחית אשר אין לה שינוי כלל. אגב, איך הנוצרים מתמודדים עם הדברים האלה? עם הפסוקים וכל המקומות? הם אומרים, ישראל זה כבר לא ישראל. כלומר, היהודים הם הצאצאים הביולוגיים של ישראל, אבל השם ישראל הוא כבר לא שלהם. כן, כן. אבל המקור של הטענה הזאת זה אצל הנוצרים. אומרים, נכון, עם ישראל זה עם מכובד מאוד, רק זה לא היהודים. ככה הם אומרים. כן, כן. אז יש פה בעיה. היה אפשר לטעון את זה כל זמן הגלות. כמה מדינת ישראל, קצת קשה לומר שזה לא ישראל.
אני אומר פה שזה הטבעיות שלנו, זה מתאים לנו, אז למה אנחנו מרגישים במצוות כובד והכבדה ודבר טבעי?
אתה אומר ככה, אגב, המילה טבעי פה לא מופיע בכלל. אתה אומר שהתורה היא טבעית, ואז יש קושיה איך אנחנו מרגישים כובד והכבדה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, התורה ראויה לישראל מצד עצמם. מה המשמעות? מצד עצמם של מי? של הפרטים או של הכלל? אז זה בדיוק מה שהוא הסביר לך. שמצד הפרט יש אי התאמה בין התורה לבין הפרט. מצד הכלל יש התאמה. זאת אומרת, תקרא לזה מצד הנשמה. נשמתנו הכללית תואמת את התורה.
ומה זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי שהתורה הזאת לא עוזבת את האומה הזאת לעולמי עולמים.
היא לא עוזבת, אבל נכון? האומה עוזבת אותה.
לא, הפרטים. זאת אומרת, נגיד ככה, ניתן לך דוגמה. אם ביום מן הימים, מדינת ישראל תהפוך לחילונית קיצונית. ולא יהיה כל זכר לתורה. אבל עדיין משום מה, מסיבות מוזרות, אבל מסיבות כלשהן, הזהות ישראל תישאר. ישאלו את ראש הממשלה של אותה תקופה, או אחד מגדולי ההוגים של אותם הימים, תגיד, מה זה העם היהודי? מה הוא יגיד? הוא יגיד, זה העם שלצערנו האמין בתנך. זאת אומרת, התנ"ך מוכרח להיזכר כחלק מהגדרת הזהות, אפילו אם זה על מנת לדחות אותו. אתה מבין אותי? משל, אני אשאל אותך, יש מושג היום מה שנקרא ישראלי חילוני. מכיר את המושג הזה? אני לא יודע בדיוק מה האחוז של האוכלוסייה שתואמת את המושג הזה, אבל יש מושג כזה, נכון? עכשיו, תסביר לי מה זה יהודי חילוני. תן לי סימן לזה שהוא חילוני.
הוא לא הולך בדרך התורה.
בסדר? למה שלא תגיד, היהודי החילוני הזה, הכוונה שהוא לא בודיסט. למה ברור שהוא לא בודיסט? הוא חילוני. אז הוא חילוני, אם אדם הוא חילוני, אז הוא לא מקבל שום דת, נכון? אז למה אתה מגדיר את החילונות שלו בדווקא ביחס לתורה?
יש לו היסטוריה.
ברור. אותו דבר, גם חילוני באירופה, זה אחד שלא הולך לכנסייה. כמו שחילוני, זה אחד שלא הולך לבית הכנסת. אז אתה כחילוני מוגדר ביחס לתוכן שאתה לא רוצה בו. אז גם זה סוג של הגדרה, של שייכות.
החילוני האירופאי הוא נוצרי או לא נוצרי?
הוא נוצרי, ודאי, דרך השלילה. האירופאי הנוצרי, האירופאי החילוני, הוא נוצרי דרך השלילה. הוא לא הולך לכנסייה. זה לכנסייה שהוא לא הולך, לא לבית הכנסת שהוא לא הולך. זאת אומרת, כל אחד מוגדר ביחס למקור שהוא לא חפץ בו.
החילוני כל מה שהוא לא יעשה הוא מוגדר כנגד היהדות.
החילוני היהודי. כן, זה לעומת בית הכנסת. זה לבית כנסת שהוא לא הולך. כן? כמו הסיפור שסיפרתי אתמול כשאתה לא היית, מסיבות טובות, אני יודע. כן? על היהודי ששולח את הבן שלו בחוץ לארץ לבית ספר כדי להתבולן. כן? יהודי קומוניסטי. אתאיסט שולח את הבן שלו לבית ספר של גויים כדי שיתבולל. יום אחד הבן חוזר הביתה. אבא, היום למדנו על דת. כן? למדתם על דת? מה למדתם? למדנו שיש אב, ויש בן, ויש רוח הקודש, וזה אותו דבר. אז אבא מאוד כועס, אומר, מה פתאום? יש רק אל אחד, ואין לו גוף, ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כלומר, השאלה, במה אתה לא מאמין? יש משהו שאתה מתייחס אליו. טוב, כן.
זה שהרמב"ם אומר שיש 51 בתים על עבודה זרה,
51 מצוות, כן, נכון.
רק זה, כאילו, זה נראה, יש פה איזשהו מין קצת חול, לא פגם, אבל משהו יותר ירוד כזה. כאילו, יהודים צריכים לפרט ממש עד הסוף את כל זה, והגויים, יש להם רק סעיף אחד ש...
יסתדרו עם זה.
כן, כאילו זה... אבל צריך ממש לפרט להם את כל הפינות, כאילו
הם יברחו
לאיזה פינה אחת שהם שם
יצאו. אז יש בזה משהו. כן, אתה אומר, בצדק. אם יש ליהודים יותר מצוות, אז יש להם יותר פינות לברוח אליהם. זה נכון. זה נכון, כיוון שיש לנו עוצמת חיים יותר גדולה, אז יצר הרע שלנו יותר גדול, לכן צריך יותר לפרט. זה בדיוק כמו שאתה נגדך.
יש כאילו יצר רע יותר ליהודים מאשר...
אתה יודע, כשעושים ניסיונות בעכברים, אתה יודע, כשעושים ניסיונות בעכברים, אז מה עושים? משתילים משהו, אז פותחים את העכבר. משתילים, סוגרים, תופרים, הוא ממשיך לחיות. תעשה את זה לבן אדם, הרגת אותו. זאת אומרת שככל שאתה במדרגת חיים יותר גדולה, הטיפול בכלל צריך להיות יותר מדויק.
זאת אומרת, היהודי שאיתי יותר יש לעבוד עבודה זרה מאשר...
בוודאי. כלומר, האדם, גם, אני אומר, האדם לעומת הבהמה, כן? האדם יש לו, הוא יותר חלש דווקא בגלל המעלה שלו, או מכונה משוכללת מאוד. היא עשויה יותר להתקלקל, דווקא בגלל השכלול שלה. כבוד הרב שלום, כתוב בחולין, אם מחוט ועד צרוך נעל זכו בניו לשתי מצוות, בחוט של תכלת ורצועה של תפילין. איכן כתוב כי בעבור צרוך הנעל קיבלו מצוות חליצה? בחז"ל זה כתוב. כן,
אני רוצה
לבדוק
שהבנתי
את מה שהרב הסביר
קודם
בקשר
לדתי
וחילונים. כן.
זאת אומרת, כשאדם אומר למשל על עצמו שהוא משמאל הזירה הפוליטית,
כן.
זאת אומרת, יש לו איזושהי נקודת ציון לשם הוא...
נכון, יש לכל אחד נקודת יחס, מוצא, נקודת מוצא.
ואז נקודת מוצא שלנו שאנחנו דתיים או שאנחנו יהודים, מה? כשאדם אומר שהוא יהודי חילוני, מה
פירוש? יהודי חילוני הכוונה שהוא דתי. דתי עם תוכן מינוס. זאת אומרת, זה כמו שלמשל יש לך חלקיקים עם מסה אפס, או מסה שלילית. אבל זה חלקיק. זה מסה. ברור? טוב. זה כמו שהקבוצה הריקה. מה זה קבוצה? זה קבוצה. בתורת הקבוצות. קבוצה הריקה זה קבוצה. זה לא היעדר קבוצה.
מה זה? אין התאמה מצד הפרט בתורה, וזה נוגד כל הבנה שמבין בקשר לתורה, מדריך את העושר הגדול, את
ה... נכון, נכון, זה באמת סותר. כלומר, הטענה, אתה שואל, אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה חשובה מאוד. אתה אומר, מה שאני אמרתי שיכולה להיות אי התאמה בין התורה לבין הפרט, זה סותר את כל מה שאנחנו מחנכים לפעמים, לא אנחנו, יש מחנכים שהתורה זה מביא את העושר הגדול וכו'. זה נכון, זה סותר. אנחנו משתדלים, תראה, ודאי שכיוון שאנחנו בני אדם, אנחנו מאוד מעוניינים להפוך את התורה לידידותית. אבל ביסודה היא לא ידידותית לפרט. היא עושה את טובת הכלל, ויכול להיות שהיחיד יסבול מזה, כפי שכותב הרמב״ם במורה נבוכים. כן? מה?
לא, אבל יש כל
מיני
מצוות לפרט,
אני לא מבין משהו. הרי יש מצווה של מסירות נפש לפעמים, שאדם צריך, כדי לא לגלות עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, צריך להיות מוכן למות? כן או לא? אז איפה העושר הגדול?
לא, יש לך גם מה לאכול, יש לך גם מה...
יש גם מה לאכול, אפשר גם בלי תורה. יש לי מה לאכול גם בלי תורה.
כוסק של התורה זה חיי
הנצח, זה לא... אני מסכים שהתורה זה חיי הנצח, זה הבסיס. אני רק אמרתי לגבי העושר הפרטי, יכול להיות נזק לזה או אחר.
אדם אומר שלא שזה הפרטי...
למשל, אני מאוד אוהב אחרי הנקניקיות לאכול יוגורט. מאוד אוהב את זה. התורה אומרת, לא, אתה לא תאכל. יש לי נזק. לא, זה קשור לפרט. לפרט יש נזק. אני מרגיש מתוסכל. אני כל כך רוצה לאכול את היוגורט הזה אחרי הנקניקייה. לא יכול. אני רוצה אפילו יודע מה לקחת נקניקייה.
התורה אומרת, אתה לא יודע מה אתה אוהב.
התורה אומרת, אני לא יודע מה אני אוהב. זה נראה לי מיסטיקה, חבל על הזמן. מה זאת אומרת, אני לא יודע מה? אני אוהב נקניקיות בחלב. מה אתה אומר לי שלא?
לא, יש להם תחליפים. לטווח ארוך, יפגע בך, כמו שתלמיד יגיד, אני לא רוצה את לבית ספר, אני לא אוהב את זה. בא הורי, יגיד לו, תשמע, לטווח ארוך, זה יעשה לך טוב, אתה תלמד.
סליחה, אני רוצה, אני לא מצליח להבין אתכם בכלל. הרי אם זה הכרחי שתהיה תורה כדי שאני אהיה מאושר, אז למה התורה ניתנה רק ליהודים ולא לגויים?
כי אנחנו דרכנו, הם ילמדו,
אי אפשר לכולם. למה לא?
תן להם.
לא,
אמר על
המרצית
בהתחלה,
אי
אפשר להתמודד עם כולם.
לא, אני רוצה להבין משהו. אדם ביפן, שרוצה להיות אדם טוב ומאושר, הוא צריך תורה או לא צריך תורה? צריך תורה או לא צריך תורה?
בתוך אדם הוא לא צריך תורה.
זהו, יפה. זאת אומרת שהתורה לא ניתנה כדי לעשות אותי מאושר. היא ניתנה בשביל משהו אחר. בשביל מה אגב? בשביל להיות קדוש. והקדושה היא משהו אחר מאשר דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. מובן? ואדרבה, בגלל שאני קדוש, הדבר הזה, או אני רוצה להיות קדוש, הדבר הזה מחייב אותי בהתנהגויות מסוימות, שפוגעות במידה מסוימת בטבעיות שלי. והדבר הראשון, המצווה הראשונה שאני מקיים בחיים שלי, הלוא היא מצוות ברית מילה, שהיא פוגמת בשלימות הגופנית שלי, ולא עוד, אלא שהיא גורמת לי לא לצאת לדרך במשך 3 ימים. נכון? ההלכה. האדם שעשה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך במשך 3 ימים. אמת או לא? נכון. זאת אומרת, כל העולם מתקדם, ואני בפיגור. אני מפגר אחרי העולם. מה? למה? תינוק? לא, וגם מבוגר יכול לעשות ברית מילה, לא? אדם בן 20 עושה ברית מילה, נכון? כל העולם מתקדם, הוא 3 ימים תקוע. והיא ביום השלישי, ביותם כואבים, נכון? כתוב. זאת אומרת שיש לתורה פגיעה בשלמות הטבעית, אני לא מבין אתכם.
מתי הפיגור הזה מושלם?
מתי הפיגור הזה יושלם? זה לוקח כמה אלפי שנים, בסוף זה מושלם.
לא, אתה לא אומר כאילו שאנחנו, פיגור כאילו שאנחנו בעצם בבעיה, כולם מתקדמים ואנחנו מאחור.
נכון, נכון. זה אומר שיש בעצם איזשהו פור לאומות העולם כלפי עם ישראל.
למה? רק בתחום הזה?
לא, זה בבטא משהו מהותי. הרי ברית המילה זה נוגע בשורשי החיים. אז הם אלה נוגע בכל.
אז זה באמת קשה מה שאתה אומר.
למה זה קשה?
כי אם אדם נמצא בפיגור כלפי כל העולם, כל הזמן.
זה מה שכתוב, אומות העולם מונים לחמה, ואנחנו מונים ללבנה, והלבנה מפגרת ב-11 יום אחרי החמה. נכון? כל האומות, כשהם קוצרים את התבואה, קוצרים את כל השדה, אנחנו משאירים פאה.
שזה חלק
מפיגור. זה חלק מפיגור, אתה לא משתלט על שלמות, על העולם בשלמות. אין? יש סיפור מפורסם בבראשית רבה, על איזה גוי רומאי, שעשה סעודה גדולה והזמין את כל בני הכפר שלו, כולל היהודים שבכפר. ואז היה שולחן מלא כל טוב, ואחד המאכלים לא היה מטובל כראוי, והגוי הפך את כל השולחן. אמרו לו היהודים, למה אתה עושה את זה? הרב שיד מאכל אחד, אתה זורק את הכל. אמר, אתם מדברים ככה, בגלל שלכם יש עולם הבא, לכן לא אכפת לכם כל כך מהעולם הזה. אני, זה מה שיש לי, אני רוצה שזה מושלם.
צודק?
לא, באמת, צודק. אם הוא, כל עניינו זה העולם הזה, אז העולם הזה צריך להיות מושלם עד הסוף. אין? היהודי אומר, מה זה משנה, חסר פה פורמייקה בפינה של הסטנדר, מה, אי אפשר ככה להתפלל? אפשר. עד רבה, יש אפילו איזה מין דווקאיות. האם אתה מכיר את המוסד הנכבד המכונה שטיבלח? כן. ראית איך הוא נראה? כן. עכשיו, האם זה בגלל שאין כסף? השאלה, האם זה בגלל שאין כסף? זה לא בגלל שאין כסף. יש כסף, לכולם יש כסף. הם מוכנים, תגיד להם, צריך לתת עכשיו 2,000 שקל לבית הכנסת, הם ייתנו. כן? אלא מה קרה? זה חלק מעבודת השם שלהם.
שזה צריך... שיהיה מוזנח.
כן, שיהיה מוזנח. זאת אומרת, זה מין בוז כלפי העולם הזה. כי אנחנו שייכים לעולם אחר.
זה לא פשוט. כל השטיבלחים האלה, אתה רואה...
אני לא יודע אם זה טוב, זה נתון. ככה היהודים עובדים. מה אתה אומר?
השטיבלח, רק מי שנתקע.
אבל
אנחנו אומרים לך,
תתפלל בשטיבלח? אבל זה לא בכדי שיש שטיבלחים. אתה יודע, גם בכל בתי הכנסת המפוארים, איפה מתפללים? בחדר הקטן. מה? ליד המטאטא. מה אתה אומר, אבישי? מזעזע את כל אושיות הנפש שלך.
לא יודע, לא יודע איך אנחנו נגיש לזה, כי אנחנו מעצים שאנחנו מתפללים בשביל שיהיה לנו כסף,
יפה. אתה אומר בדיוק את מה שאני אמרתי. אני אסביר, לא, אני אסביר למה אתה אומר בדיוק מה שאני אמרתי. אתה בעצם אומר את המתבקש מתוך מה שאני אומר. זאת אומרת, אם התורה איננה באה לעשות אותך מאושר במובן הטבעי של המילה, אז מה היא כן באה לעשות לך? בסופו של דבר, זה עליון יותר. הקדושה היא מעלה את האדם למדרגות יותר גבוהות. ומה אם משהו הפסיד בדרך? אז יש כלל, לא אומר הרב קוק, באורות הקודש, הקודש מחזיר את האבדות.
לפונקציה
אחת? כן, אבל הקודש יש לו עניין, הוא מחזיר את האבדות. כלומר, אני איבדתי משהו מהטבעיות שלי, מהאושר הפרטי שלי, כי רציתי לזכות למדרגה יותר עליונה, לקדושה. וזה מסירות נפש, בהחלט יש מסירות נפש. אבל אחר כך, הקדושה בעצמה נותנת הערה כזאת, הערה נשמתית כזאת, שממילא כל החסרונות מתמלאים. זה נקרא להחזיר את האבדות. אתה הייתי? סביבת
המשפט שאהב מאוד, משפט ראשון. התורה לא באה לעשות את האדם מאושר. זה את כל ה...
למה? אתה מאושר מהתורה, זה ברור.
אני רק מבין לראשון הזה שרשמים, שאני כל החיים שלי, למרות שנתפסתי ונחשבתי ונחשבתי שאני מאושר,
כן, אז עכשיו...
שאני בכל המאושר, אני יודעי שמח
מאוד. בסדר, אז זה אושר מסוג אחר. זאת אומרת, האם... כשאומרים לי קיים מצוות, זה בשביל שתהיה מאושר, או זה בגלל שעל ידי כך אני עושה את רצון הבורא? התשובה היא, אני עושה את רצון הבורא. עכשיו, יש עושר גדול מעשיית הרצון הזאת. מה? לא, אנחנו מסכימים, אבישי, אנחנו לא במחלוקת כלל וכלל.
ברור שאני עושה את
המצוות
כדי להיות מאושר.
יפה. יותר מזה, אני אומר שהמצווה באופן פרטי יכולה גם לגרום לנזק.
מצווה באופן פרטי?
נזק
חומרי? אפילו לא, נפשי. זה נזק נפשי אדיר. אני מאוד רציתי את הפיצה, אבל לא יכול לאכול את הפיצה. זה נזק נפשי, אני כל כך אוהב פיצה, אתה לא יודע מה זה עושה לי, זה עושה אותי חולה.
נזק נפשי אולי, לכאורה, אם אדם זוכה ללמוד ולהיות מקודם בצורה נכונה, אז לכאורה, הנזק הנפשי הזה יכול לבוא בעשר זמנים, במקום לא בא לבא ולא בא לסם שלנו, במקום הוא יקבל זה בעשר זמנים, או פתר...
אתה צודק.
במקום.
בסדר, לא סותר. מקבל.
אני
אצא כמובן.
לא. הרבה דברים שאני שתקתי ושמעתי.
ואתה אומר שאני...
אתה אומר שאני... אותו דבר.
כן. אז קודם כל, אקמול זה ראשי תיבות, אין כאן מקום להאריך. אבל... אבל לא, אני אסביר לך מה הכוונה. מה שאני בא להתנגד לו, ואני חושב שאמרתי את זה בצורה שמספיק זעזעה את אמות הסיפים של כמה אנשים פה, זה המחשבה שהתורה זה סוג של פעילות פולקלורית נחמדה. זאת אומרת, כמו שיש אנשים שמאוד אוהבים לראות סרטים, אז יש אנשים שאומרים, שמע, במקום לראות סרט, בוא תהנה בבית הכנסת, אנחנו נעשה איזה ערב, קרלי בך יהיה כזה נחמד, וזה המטרה של כל היהדות כולה. אז אני אומר שזה לא נכון. אני רוצה אולי, כשתבין את זה, אני אספר לך סיפור. סיפור, לפני כמה שנים, נתתי שיעור במכון אורה. לא רוצה לרדת עליך, חס וחלילה, אני מעודד את מה שאתה עושה. הייתה בחורה במכון אורה, אמרה, זה בחורף, שבת שעברה הייתה לנו הפסקת חשמל בדירה. עכשיו, מה קרה? בעקבות כך, אור לא היה לנו, תנור החימום שהוא היה חשמלי לא עבד, והאוכל שהיה לפלטה התקלקל. אז ישבתי בחושך, בקור וברעב. ואני כל הזמן, כל השבת חשבתי, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה שכך אעשה את השבת. עד כאן דברי קודשה. מה עניתי לה? אמרתי לה, ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשי כך את השבת. הראיה, זה שהוא לא יתיר לך לתקן את החשמל. אז הוא רוצה שתעברי ככה את השבת. אז אולי נגיד, אנחנו ניזום שכל שבת אנחנו ננתק את החשמל? תשובה, לא. אנחנו רוצים, אדרבה, להנהג את השבת, שיהיה אור ושיהיה חום ושיהיה אוכל טעים. אבל אז היה חשש שאנחנו עושים את זה מטעמים אגואיסטיים בלבד. לכן הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו שפעם אחת הייתה לנו שבת תפוקה לאללה, כדי לתת ערך אידיאליסטי לכל הפעמים האחרות שבהם אנחנו אוכלים באור, בחום ובסובע. הבנת אותי?
הבנתי, זה קצת
הגיע אותי. אבל עדיין?
מאוד קשה נקודה שאותו קושי שיש את האדם בפשט נקרד או לפי מה שנראה, זה הנקודה על פי מה שנראה בעוד העניין, אותו קושי שיש לאדם אותו קושי עצמו הוא יכול להפוך
מאה אחוז, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, ומה שאני אומר. כלומר, אתה אומר, אותו קושי הופך להיות העונג, זאת אומרת, אני שמח שאני זובח את יצרי לשם עשיית רצון השם, ובזה עצמו אני מגיע להערה עצומה. אני אספר לך סיפור שקרה פעם לרב שלמה קרליבך. שפעם אחת הוא הגיע באיזה עיירה בקליפורניה, היה צריך לעשות שבת ביחד, עם קבוצה של חבר'ה, ומה שקרה היה זה שהרכבת התעכבה, לא יודע מה. בקיצור, הגיעו כניסת השבת, אי אפשר היה להגיע לבית המלון. נתקעו. כן, כל הקבוצה, הוא, צעירים וצעירות. היה צריך ללכת איזה 10 קילומטרים כדי להגיע עד המלון בגשם. אז אמר, שום קרבר, אין אפס, הלכה זה הלכה. השאירו את כל המזוודות, הלכו. אנשים, נשים, ילדים, עם רב שלמה קרליבך, ושרו שירים במשך 10 קילומטרים תחת הגשם עד שהגיעו למלון. עכשיו, במובן הבריאותי, יכול להיות שמאוד שנגרם סבל מסוים, היו רטובים. בסדר? אני חושב שהם היו רטובים. לפי ההלכה, אם ההלכה הייתה מתירה לנסוע ברכב, הם היו מגיעים יבשים ובבסוטים, כך שיש פה נזק ליחיד מכוח ההלכה הכללית. אבל... בזה הם זכו לאושר גדול, לדבקות עצומה מכוח הדבר הזה. אתה מבין אותי?
כן.
וכל אלה שהיו איתו אמרו, זה הייתה השבת הנפלא ביותר בחייהם.
זה בדיוק נקודה. לא רק
רב קרלי בחמור,
זה כל מי שהיה איתו, נכון?
נכון.
זאת אומרת שהם במקום נהנו. אז הם לא סבלו, כמו שהרבה נזק, אז הם לא נרגישו נזוקים.
לא, אבל באותה שעה, ברגע הראשון, הבסה העצומה שהייתה להם מזה שהם לא יכולים להגיע, ובטח היו שם כאלה שאמרו, טוב, אולי פעם אחת אנחנו נעבור על איסור שבת, ורב שלמה קרלי בחמור אמר, לא, לא זזים מזה.
אז
זה נקודה
שפרה לתלפון בגתו,
אחת זיכר בו שעה,
אז
שהבס
אז,
כן, גם חלקיק שנייה זה זמן. גם חלקיק שנייה זה זמן. כן.
אני חושב מה שדבר שמפריע לנו, כאילו, בקטע הזה, זה העניין שאנחנו חושבים, כאילו הרב אומר, כאילו הפרט לא חשוב בכלל. אני חושב מה שהרב מנסה להדגיש, שזה הכלל, הוא יותר חשוב מהפרט.
ורין, לא, אמרתי שהפרט מוצא את עצמו בהתקללות שלו בכלל. כן, בבקשה, יוסף חיים.
אז למה התורה נותנת תחליפים לאיסורים? כמו בצד החלב יש כאן. כל דבר יש לו תחליף.
אבל זה מה זה למצוא את התחליף?
כן, אבל לא למצוא.
לא, אבל התחליף זה מועיל לאדם אחד מיני אלף. למשל, כתוב, אדם רוצה אשת איש. אז מה אומרת הגמרא? יישא גרושה. גרושה בחיי בעלה זה כמו אשת איש. ומי שאין לו גרושה בחיי בעלה למצוא? אתה מבין? מה? והוא רוצה אשת איש. יש נזק. כן? כן, בבקשה. מחזיר את האבידות, נו.
מחזיר את האבידות, זה כמו
הסיבורים בבלי עקיבה, נכון. טוב, עד כאן להיום, שלום.